אנחנו היום, מחר בעצם, זה לא היום, זה יום הזיכרון של הרב דוד טייבל, זכר צדיק לברכה. הרב דוד טייבל, הוא היה תלמידו של רב חיים מוולוז'ין. הוא היה הרב של, אם אינני טועה, מינסק ברוסיה הלבנה. והרב הזה היה תלמיד חכם עצום, והיו מתייעצים איתו בהרבה מאוד דברים בדור ההוא. זה דור גדול מאוד, הדור הזה, כן. ומכון מאיר זכה, בדרכים מופלאות, שארון הקודש, שאצלנו בבית המדרש, הארון הזה, שמי שהתבונן בו, שם לב, זה ארון מיוחד, זה לא ארון פשוט. ארון הקודש הזה, הוא בנה אותו, הרב הזה, הרב דוד טייבל, והתגלגל למכון מאיר בדרך ניסית, ממש פילית. מה היה? אנחנו בנינו את הבניין הזה כאן, ולא היה לנו ארון קודש. לא היה ארון קודש. אמרנו, מה יהיה? מאיפה נשיג ארון קודש? איך נשיג ארון קודש? יום אחד, פתאום מישהו שם פתק על השולחן, איזה בחור צעיר, שהוא נדמה לי מתפלל כאן היום במכון, והוא אומר, אם אתם מעוניינים בארון קודש, יש לי ארון קודש לצורך. איזה ארון? מה ארון? השאיר מספר טלפון, טלפנו, והרב אטינגר, הוא מתעסק בהחזקת בית המדרש וכל זה, לקח את הטלפון, התקשר לבחור והלך לראות את הארון הזה. והוא ראה פתאום, היום פגעתי את הרב אטינגר והזכיר לי את העניין, הוא ראה מאחרי ארוני ספרים, ארון מפורק, מאובק, משהו שצריך לזרוק כדי להמיז בלי. הוא התבונן קצת בארון הזה, הוא ראה שהארון הזה, יש לו משהו אולי, לא ידע מה זה הארון הזה. אז הביאו איזה מומחה לארונות קודש, יש כאלה שמביאים מאיטליה, מכל מיני מקומות, הם מומחים. הוא הביא, הסתכל, אומר, תשמע, לפי מה שאני מתבונן, ארון הקודש הזה הוא ארון מיוחד במינו. ולקחו את חלקי הארון הזה, המפורקים שהיו שם, הייתה באיזה מוסד במאה שערים, והביאו לכאן ושחזרו אותו, ושמו אותו על ה... כאן, בדיוק איתים לנישה הזאת, בין שני החלונות, בדיוק זה איתים הדבר הזה, וגילינו שם פתאום כתובת. אני, דוד טייבל ממינסק, עד עכשיו הוא כתוב, שלחו את הדלת הימנית, תסתכלו, זה כתוב, הוא בונה את ארון לזכרו של אביו, הוא כותב את כותב את הארון הזה, ובונה אותו, וזה ככה התגלגל. מסתבר שזה התגלגל לירושלים, אחרי שהוא נפטר, הארון הזה, במוסד במאה שערים. ושם נהפך למוסד לבנות, ופירקו את זה, וזרקו את זה, ונתאבק. והנה הארון הזה, שאותו חכם גדול, רב דוד טייבל, בישיבות לומדים, נחלת דוד זה נקרא, יש לו על השש, מי שלומד בישיבות, הוא מכיר את הדעת, על השס, אז מסתבר שהוא, הבן אדם הזה, הרב הזה, החשוב הזה, הארון שלו כאן במכון מאיר פתאום. ומי שרואה, תשימו לב לארון הזה, זה ארון באמת שיש לו משרה על בית המדרש, אווירה מיוחדת, זה לא סתם. הרב אטינגר כתב את כל ההיסטוריה של הארון הזה, בכניסה מצד ימין שנכנסים לבית המדרש, תסתכלו על זה כתוב שם. ויש לו ספר, לרב דוד טייבל, ספר שנקרא דרשות בית דוד. בית דוד זה דרשות על נושאים שונים. אחת הדרשות שהוא עוסק בה, שרב ציודה זכר צדיק לברכה, מביא אותם את הדרשה הזאת, זה על החשיבות העצומה שיש לאחדות ישראל. וכמה הדבר, העניין של פירוד בעם ישראל, כמה הדבר הזה הוא חמור ביותר, ויש מקום בהחלט ללמוד את המאמר הזה של רב דוד טייבל, ואחר כך ראיתי גם אצל הרב קוק זצ"ל, באותו רוח הוא מדבר על העניין הזה של אחדות ישראל. כן, אני, תפתחו בבקשה את המאמר, אנחנו נקרא. הוא, יש לו כאן מבט חודר מאוד, עמוק מאוד. אני אומר, בכותרת הראשית, אני לא יודע אם שמעתם שהאלוקים הוא אחד. מישהו שמע על הדבר הזה? מתי שמעת על זה פעם אחרונה? בבוקר אמרת שמע ישראל. מישהו אמר... סליחה, פעמיים ביום רואים. פעמיים בבוקר. נכון, נכון. נכון, הספרדים. במיוחד, נכון. בערב, מה?
גם החלון
לא לשבח. כן. ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. סליחה שאני אומר. אני אומר את הכותרת. אלוקים מתגלה דרך עם ישראל. אבל מתי הוא מתגלה דרך עם ישראל? כשעם ישראל הוא אחד. ביחד. איש אחד ויד אחד. אלוקים נמצא כל הזמן, וכל הזמן הוא אחד, כמו שאומר הרמב״ם, אין אחד כייחודו. אבל גילוי האחד הזה, הופעת אחדות, העניין האלוקי נאמר בעולם, זה מתחיל מבנו, בעם ישראל. למרות שמציאותו היא אחד. ורש"י אומר, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אומר רש"י בפירוש שם במקום, השם אחד, לעתיד לבוא, כל אומות העולם יכירו באלוקי ישראל, שהוא מלך, מלכותו בכל משלה, ביום ההוא יהיה השם אחד, ושמו אחד, בזה מסיימים את התפילה, בעלינו לשבח, מסיימים את הדבר הזה. אז אם יש פירוד בעם ישראל, חס ושלום, זה לא העניין של חוסן וחוזק וכל הדברים האלה, זה גם זה, אבל זה לא העיקר. העיקר שיש חילול השם בדבר, שיש פירוד בתוך עם ישראל. ועל זה הוא כאן כותב מאמר לפני למעלה מ-150 שנה, המאמר הזה. אני חושב שמן הראוי ללמוד את הדבר הזה. כי אני, נפתלי בא אלינו, והוא זכה, נפתלי, להקים את הבמה שלפני ארון הקודש. נכון? איזה זכות יש לך. הבמה כזאת יפה, משייש, כן. אז בוא נקרא את המאמר של רב דוד טייבל, שכאמור היה אחד מגדולי חכמי ישראל בדור ההוא, וכיצד הוא רואה את החשיבות העצומה של האחדות בעם ישראל בכלל, ובפרט בארץ ישראל, בפרט בארץ ישראל. בוא נראה את זה בתוך. אני מצטט את הדברים. מאיפה שהתחלתי לסמן את השורות. כאן הוא מדבר על עבודה זרה, נקרא את זה מההתחלה. אם היות כי עזרה ושיעתו, עזרה הסופר, התפללו לבטל מהם יצרד העבודה זרה, יצר העבודה זרה, ונתקבלה תפילתם, הנה עם כל זה לא הועילה תפילתם זולתי לבטל מהם חטא העבודה זרה בפועל. נגלה, כי זהו אשר נתבטל מהם, על ידי תפילתם. זאת אומרת, אז לא עבדו עבודה זרה, כמו עבודה זרה שאנחנו מכירים, פשוטו כמשמעו, כך זה היה בבית ראשון, שעבדו עבודה זרה. כי זהו אשר נתבטל מהם על ידי תפילתם שלא לעבוד על ידי בפועל ממש כאשר עשו בבית הראשון. אולם לא הועיל תפילתם לעקור אותו מכל וכל, בלתי אשיר לנו שורש, או אשיר לא. שורש וענף כמצוות חז"ל שאמרו עבודה זרה צריך לשרש. מה זה לשרש? להוציא את הדבר מן השורש. זאת אומרת, לא להשאיר שום דבר. מחשבת עבודה זרה, לעומת כל הדברים, כל מחשבה לא טובה שאדם חושב, אין בזה העניין של עבירה. כי הוא לא הגיע למעשה, רק הוא חשב לעשות. אדם חשב לגנוב ולא גנב, נניח, אז הוא לא עשה עבירה. אבל אדם חשב עבודה זרה, רק חשב עבודה זרה, זה כאילו הוא עבד עבודה זרה. רק המחשבה של עבודה זרה. כן.
יש עוד מקרה הפוך,
מי שחושב לתת צדקה, אז הוא מופיע. כן, חושב. אדם רצה לעשות מצווה ונאנס ולא עשה, מה היה כתוב כאילו עשה.
נגיד, תרומה ככה, וכל מחייב אותו,
כן, בסדר, אז נחשוב טוב. צריך לראות את המקור לדבר. צריך לראות את המקור. אדם חשב לעשות מצווה ולא עשה, אתה אומר, אבל צדקה, אתה אומר, עצם המחשבה. יש, אני צריך לראות את המקור, אני לא רוצה כרגע. בכל זאת, לגבי עבודה זרה, הוא אומר, עצם מחשבה של עבודה זרה זה כבר עבירה. אני אתן משל שתבינו. לפעמים במשפחות יש מריבות. יש מריבות לפעמים. אז רבים, על זה, זה לגיטימי דרך אגב, כי יש אנשים שונים אחד, דעות שונות וכו'. אבל לפעמים חושבים על גט. גט זה פירוד. גט זה פירוד. עצם המחשבה על הגט, שהאדם רוצה לגרש את אשתו חס ושלום, עצם המחשבה, זה כבר משאיר את חותמו על הילד, כנולד. כתוב, בן גרושת הלב, יש ביטוי כזה, בן גרושת הלב. אז הנה גם מחשבה של פירוד. מחשבת הפירוד היא כבר משאירה את חותמה, אפילו בדבר כזה, ביטוי כזה, יש כזה, בן גרושת הלב. אותו דבר כאן, להבדיל, כאן דובר על פירוד בעם ישראל. עצם המחשבה על פירוד, זה דבר שיש בו כבר עניין של עבודה זרה. מחשבת הפירוד. אז זהו מרחיב כאן את הדיבור לגבי הכלל, כלל ישראל. וצריך לשרש אחריה, זאת אומרת, לעקור אותה מן השורש, כי יודנה, המחשבה של הפירוד, נשאר ממנו שורש פורה, ראש ולענה, אשר הוא קשה כעבודה זרה. ויותר ממנה, והוא המחלוקת והפירוד הלבבות ההווה בימינו. פירוד, אומר, פירוד הלבבות והמחלוקות בימינו זה קשה מאוד. אשר עבודה זרה, על זה אמרו, סליחה, על זה אמרו חז"ל, מקדש ראשון מפני מאחריו, מפני שהייתה בו ג' דברים, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. אבל מקדש שני שעוסקים בתורה ובמצוות וגמילות חסדים לפני מחריו, לפני שהייתה בו שנאת חינם, ללמדך ששקולה שנאת חינם כנגד שלושת העבירות האלה, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. זה יען כי כן, כאשר העובד עבודה זרה הוא כופר באחדותו יתברך, זה הרי שורש כל העניין של העבודה זרה זה שכופרים באלוקים, במציאות השם. הוא משתף לו דבר אחר, כאמור, ככה לעומת זה אבון המחלוקת ופירוד הלבבות ההווה בין אנשי האומה הישראלית, הוא עצם הכפירה באלוקים. עצם הכפירה באלוקים זה מחשבת הפירוד והמחלוקות בעם ישראל. חריף מאוד, זו התחלה רק. לא אומר על הדברים האלה. כמו כן, באחדותו יתברך שמו. כמי שחושב מחשבה של פירוד יוצר מחלוקות בעם ישראל, הוא אומר, זה לא רק עם ישראל. זה אומר באחדותו של הקדוש ברוך הוא. למה? הוא מנמק את זה, הוא מסביר מדוע. כי שורש אחדותו יתברך שמו של הקדוש ברוך הוא. הוא מחייב שיהיה כללות העם הקדוש הישראלי מתאחדים יחד באהבה. אתה רוצה לגלות את האחדות הבורא בעולם? אתה רוצה לגלות את זה? מישהו מעוניין לגלות את זה? לראות את גילוי הקדוש ברוך הוא נגד כל עם ישראל כולו יחד. יחד. אבל שזה לא ככה. חס ושלום, במה לא מתגלה ייחוד השם בעולם. זה דברים מאוד חריפים. יחד באהבה ואחווה ורעות, ואגודים יחד צמודים כאיש אחד, מבלי שום פירוד והתחלקות, כי כן, כאשר הבורא יתברך שמו הוא האחד הפשוט, ההחלטי, לא כאחד הזוגי ולא כאחד המספרי, כמו שמביא הרמב״ם ביסודי התורה, ולא כגוף אחד המורכב מאיברים רבים, מתחלפי המזג והתכונות, ולא כבניין אחד המחובר מעצמים רבים. אפס כי הוא האחד הפשוט בתכלית הפשיטות, אשר אין ארוך אליו. זה יסודות האמונה בייחוד השם. ככל הנבראים מטה שהם, איך אומרים, נפרדים ומורכבים, ונאצלי מעלה, כאשר יעירוך בזה המחברים, הלא בספרתם ככה, לעומת זה, העם הקדוש הישראלי. מי זה העם הקדוש הישראלי? מי זה? הימין או השמאל? גם השמאל? אתה מתחיל איתי. הוא לא אומר את זה כאן. כולם ביחד. כאיש אחד, בלב אחד, כמו מעמד הר סיני. ואז מתגלה אלוקים. אם אנחנו לא כאיש אחד בלב אחד, אז יש לנו בעיה. השכינה לא מתגלה. למה, כמו שחז"ל אומרים, לגבי איש ואישה זכו, שכינה ביניהם, לא זכו, אש אוכלתם. וואי, זכו. אני נוהג להסביר מה זה זכו. כשאדם חי עם מישהו, הוא צריך ללמד עליו זכות. זכו מלשון ללמד עליו זכות. לא לקטרג, ללמד עליו חובה. ללמד עליו זכות. כל דבר שהוא עושה לא טוב, מה צריך לעשות? ללמד עליו זכות.
זכו זה גם...
זכות. תואר.
לזכות
בדבר, אתה אמן בשבילו. ודאי שם, ללמד זכות על מי שעושה לך צרות. מזכה אחד את השני. זכות מלשון זך גם. טוב, בשביל להגיע לזכות צריך לעמול. ודאי. כן, נכון. צריך לעמול. אז זה מה שהוא אומר, זה בזוגיות. ככה הוא אומר לגבי האומה. אז מה עושים? על מנת שהאחד הזה יתגלה, מה אתם אומרים, מה צריך לעשות? מה צריך לעשות? במיוחד בתקופת בחירות ודברים כאלה.
ללמד זכות.
להתעלות. להתעלות, זה דבר ידוע. למה להתעלות? כשאדם רואה דברים מלמעלה, הוא רואה את ה... יש לו פרספקטיבה, הוא רואה את היחד. כשאדם הוא שקוע בלמטה, הוא לא רואה, הוא רואה בקושי את עצמו, הוא רואה. זה מה שהוא אומר כאן הרב טייבל, לפני 150 שנה. בוא נקרא את הדברים בהמשך. ומעניין שהוא כל זה מחבר לייחוד השם, אומר, איפה שיש אחדות, מתגלה ייחוד השם, בעם ישראל. איפה שאין אחדות, יש בעיה. הבעיה שלנו היום, בדור שלנו, שאנחנו, יש לנו ראייה חיצונית. אנחנו רואים את המחלוקות ואת המריבות ואת הפוליטיקה ואנחנו לפעמים שבועים בתוך כל המהלך הזה ובמיוחד אם אתה מזדהה עם זרם זה או זרם אחר וכל זה וזה זה עושה לאנשים לא טוב על הנשמה ממש עושה להם לא טוב הם לא רואים את האחדות, הם לא רואים את היחד במלא גם אין להם דרך אגב, מי שרוצה להתקרב לאלוקים בתפילה, מישהו מעוניין בעניין? אתה באמת מעוניין? מישהו עוד מעוניין להתקרב לאלוקים בתפילה? אתן לכם פטנט. פטנט, אני מקווה שזה יעזור לכם. לא תשכחו אותו. כשאתה מתפלל בתפילה 18 או בכל תפילה אחרת, זה לא משנה. תמיד, באופן כאילו, אתה מתפלל בעד כולם, גם בעל מי שאתה לא סובל אותו. אה? אה? איך אפשר? פתאום אתה מתקרב לאלוקים. למה? כי האלוקים אוהב את כולם. אז אם אתה אוהב את כולם, אז במילה אתה מתקרב, אתה הולך בדרכי האלוקים. מי שהולך בדרכי האלוקים, במילה מתקרב אליי. לכן, כל התפילה כולה כתובה בלשון רבים. תשימו לב. חוננו מאיתך, רפאינו, גאלינו, לא רפאיני, רפאיני, גאליני, זה הכל. זאת אומרת, אם אתה יוצא מהפרטיות שלך, ואתה נכנס אל הכלל, בהכרה שלך, בהבנה שלך, ובקשות שלך על הכלל, אתה בעצם מבטא את התפילה באמת. ובמילא אתה מתקרב, התפילה זה עבודה שבלב, ובמילא הלב שלך יותר קרוב. וההפך, אם אתה עומד בתפילה, ואתה חושב על עצמך, עם כל הצרות שלך, יש כאן מישהו שיש לו איזה צרה קטנה או משהו, אתה רחוק, רחוק, רחוק. למה? אתה יוצא מן הכלל. אתה מוציא את עצמך מן הכלל. וזה בניגוד לנקרא, הרי הנקרא בלשון רבים. לכן גם התפילה בציבור, שיושבים 10 יהודים ביחד, מתפללים, זה דבר ענק הדבר הזה. אי אפשר לקרוא בתורה בפחות ממניין. ואי אפשר לברכת כהנים, ואי אפשר קדיש וקדושה, וכל הדברים אי אפשר מהם. כי היחד הזה הוא מגלה את הקרבה לאלוקים, את השייכות לאלוקים. בוא נקרא עוד קצת מהעניין, הדברים כל כך חריפים כאן, כל כך חשובים במיוחד לדור שלנו. יותר מהתאחדות הגוף האחד המחובר מאיברים רבים, זה אחדות עם ישראל. יען כי שורש נשמתם של האומה הוא האחדות אשר אין שם מהפירוד והתחלקות כלל והתאחדותם יחד. זה בזה, בזה שאנחנו מתאחדים יחד, זה בזה מעיד על אחדותו יתברך שמו. אנחנו מעידים על אחדותו יתברך שמו בזה שאנחנו מאוחדים יחד, בזה אנחנו מעידים על ייחוד השם בעולם, מציאות השם בעולם וייחוד. כמאמר הכתוב, ישראל אשר בך התפאר. הרב קוק זצ"ל אומר, אתם ידי נאום השם. אתם העדות על מציאותי ועל אחדותי. ולזה יסדו לנו מסדרי התפילות, אתה אחד ושמך אחד, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. כי אחדות העם הקדוש הישראלי הוא מעיד על אחדותו יתברך שמו. האחדות שלנו מעידה על אחדות הקדוש ברוך הוא. ולזאת הנה הוא מבואר קושי אבון המחלוקת, כי הוא ממש כעבודה זרה. יען כי הפירוד ההווה מן המחלוקת הוא היסוד, הוא היפוך האחדות, וכאילו מעיד על עצמו שאין לו חלק באלוקי ישראל, אשור מקור האחדות. ועל זה נאמר, ונרגן מפריד, אלוף, אלוף זה הקדוש ברוך הוא, נרגן מפריד אלוף, ומצורף לזה כי ביות המחלוקת והפירוד בין העם הישראלי, שוב אין כאן מי שיעיד על אחדותו ידבר שמו. וזהו עיקר שורש פורה ראש ולענה, מיצרא דעבודה זרה, אשר לא נתבטל גם על ידי תפילת אנשי כנסת הגדולה. וכו' וכו'. זה מאמר מאוד חשוב, אני פשוט יודע כמה אחדות בעם ישראל, על כל הגוונים ועל כל הזרמים וכל הדברים האלה, זה לא רק עניין תועלת לאומית או משהו כזה, זה קידוש השם גדול. ולכן צריך לעשות הכל בשביל לשמור על האחדות של עם ישראל, מתוך שנהיה מאוחדים, נזכה לגאולה שלמה, בישועה שלמה, ומהרה בימינו, אמן.